אחרי מעל 10 שנים עם STM-3030, נכנסתי ל-STM-3030N6 וגיליתי שעולם האמבדד השתנה מאת ST-Microelectronics ו-Future Electronics. עברתי את הפיק ואת ה-AVR וגם את ה-851, שהגעתי לעולם ה-STM-3030 ומליבת קורטקס M4, חשבתי, וואו, פה אפשר לעשות המון, ובאמת עשיתי. ואחרי 10 שנות עבודה על אמבדד, אני רגיל להרגיש בכוח מול בקר חדש. גם כשפרויקט היה מורכב, יכולתי לצייר בראש מסלול די ברור. ריסט, טבלת וקטורים, קוד אתחול, תמונה אחת בפלאש פנימי, ואז מיין. סביב המסלול הזה, חיברתי שעונים, סיכות, DMA, תקשורת ולעיתים RTOS, וכאשר משהו לא עבד, ידעתי בדרך כלל באיזו שכבה להתחיל לחפש. לכן, המפגש הראשון שלי עם STM-3030N6 היה מפתיע. השמות נשמעו מוכרים, QBMX נראה מוכר, וגם ההל דיבר באותה שפה, אבל המפה שהחזקתי בראש כבר לא הספיקה. לא מפני שהניסיון הישן הפסיק להיות שימושי, אלא מפני שהמיקרובקר עצמו הפך למערכת שצריך קודם להעלות, לחלק ולהגן עליה, ורק אחר כך להתחיל לכתוב את האפליקציה. STM-3030N6 מבוסס על קורטקס M55, שמגיע עד 800 מגה-הרץ, כולל 4.2 מגה-בייט של SRAM פנימי, ממשקי זיכרון חיצוני, Trust Zone ויכולות מולטימדיה. ובדגמי N6X7 גם מאיץ Neural Art ל-AI. אבל הפרט שבאמת משנה את צורת העבודה, הוא שאין בו פלאש פנימי רגיל שמחזיק את אפליקציית המוצר. על מנת לבחון את הבקר ולהרגיש את הכאב על בשרי, החלטתי לרכוש את ערכות הפיתוח ולהרביץ עבודה. בפרויקט מעשי על נוקלאו N65X0 נדרשו 4 הקשרים נפרדים. FSBL, אפליקציה סקיור, אפליקציה נון-סקיור ו-XMEM לודר שמאפשר לכלי הצריבה להגיע אל הנור החיצוני. שרשרת ההתחול הייתה בוטרום, אחריו FSBL, אחריו הקוד המעוותח, ורק אז האפליקציה הרגילה. זו כבר אינה תוכנית אחת שמגיעה אל מיין, זו סדרת מסירות אחריות. וכל מסירה כזאת צריכה להכין במדויק את הקרקע לבאה אחריה. אחרי שהצלחתי להעלות את השרשרת הבסיסית, הוספתי חיישן VL53L9CX דרך איישלים C ו-DMA. מערכת Thread X, USB-XCDC, זיהוי חיבור USB Type-C, מסוף טקסט ועדכון AB חתום עם מצב ניסיון וחזרה לאחור. ההתחול מהפלש החיצוני, החיישן וה-USB כבר נבדקו ועבדו על חומרה אמיתית. בעוד שמנגנון העדכון עדיין דורש בדיקת חומרה מלאה של העברה, trial boot ו-rollback לפני שאפשר לקרוא לו מוכן לייצור. תוך כדי העבודה, הבנתי שלא כמות הקוד לבדה יוצרת את הקושי, אלא מספר שכבות האחריות שמתחברות זו לזו. כתובת אחת לא נכונה, סיכה שנשארה בבעלות סקיור, באפר שנעלם לפני סיום DMA, או generate code שהחזיר ערך ישן. וכל המערכת יכולה להיעצר במקום רחוק מאוד מהטעות המקורית. במקום לשאול רק איזו פריפריה אני רוצה להפעיל, התחלתי לשאול 5 שאלות רחבות יותר. מי מאתחל את המערכת? איפה הקוד והנתונים חיים? מי בעל כל משאב? מי מחזיק את הנתונים בזמן פעולה הסינכרונית? ומה QBMX עלול לשנות בפעם הבאה שיעצר קוד? 5 השאלות האלה הפכו בהדרגה את הפרויקט מערפל של מושגים למערכת שאפשר לפרק ולהבין. השאלה הראשונה הייתה, מי רץ לפני מי? בתוך STM-3030N6 יש בוטרום קבוע ש-ST צרבה במפעל, והוא הקוד הראשון שפועל אחרי ריסט. הוא אינו האפליקציה שלי. תפקידו למצוא תמונה ראשונית, להעלות אותה אל SRAM ולהעביר אליה שליטה. התמונה הזאת היא FSBL, טוען קטן שמגדיר את הדרך לזיכרון החיצוני ומעלה את שלבי התוכנה הבאים, ולכן בפרויקט שלי הוא טען מהנור תמונת סקיור ותמונת נון סקיור מפרדות. הקוד המעוותח הגדיר את חלוקת Trust Zone, ורק אחר כך העביר שליטה לריסט הנדלר של האפליקציה הרגילה. ברגע שהבנתי את הסדר הזה, התברר לי גם למה דיבאג מוצלח אינו הוכחה להתחול תקין. הדיבאגר יכול להניח קוד ישירות ב-SRAM ולעקוף חלק מהדרך שהמוצר יצטרך לעבור לבדו. לכן הרצתי בלינק דרך דיבאג, ניתקתי מתח וראיתי אותו נעלם, ואז צרבתי שרשרת מלאה ובדקתי שהוא חוזר גם בלי מחשב. בכל מעבר עצרתי ובדקתי את ה-PC את ה-MSP ואת טבלת הוקטורים, ורק אז עברתי לשאלה הבאה, מאיפה הקוד באמת רץ. כאן נכנסת שכבת הזיכרון. ב-F4 התרגלתי שהמקום שבו הקוד נשמר הוא בדרך כלל גם המקום שממנו המעבד קורא אותו. אבל ב-N6 אלה שתי החלטות נפרדות. תמונה יכולה להישמר בנור החיצוני, להיות מועתקת ל-SRAM הפנימי ולרוץ משם, או להישאר בנור ולרוץ ב-XIP דרך חלון זיכרון שה-FSBL ניפה. גם 4.2 מגבייט של SRAM אינם בריחה אחת חסרת גבולות. יש לינקר סקריפטס, סטקס, היפס, אזורי TCM ובאפרס גדולים שצריכים לפלוק את אותו תקציב. ראיתי את הקשר הזה כאשר ניתוח ראשוני של דוחות סטק הוביל אותי להגדיל את סטק עיבוד העומק ל-320 קילובייט. במקום לקבל יציבות, ההקצאה הסטטית הגדולה חנקה את ההיפ שנדרש לספריית העיבוד. רק אחרי שבדקתי את מסלול הקריאות שבאמת פעיל, יכולתי להוריד את הסטק ל-96 קילובייט ולהחזיר כמעט 192 קילובייט למערכת. מאותו רגע, הפסקתי להתייחס לסטק ולהיפ כשני מספרים נפרדים, והתחלתי לנהל מפת זיכרון אחת שמציגה כתובת אחסון, כתובת ריצה, גודל מרבי, באפרס קבועים ומרווח אמיתי למצבי C. הזיכרון הוביל ישירות לבעיה הבאה. מי רשאי לגשת לכל אזור ולכל פריפריה? Trust Zone אינו צ'קבוקס שמוסיף את המילה Secure לפרויקט, אלא חלוקה פעילה של כתובות, זיכרונות, GPIO, DMA ופסיקות בין שני עולמות. ב-STM32N6 משתתפים בחלוקה הזאת מנגנונים כמו SAU, RIF ו-RISAF. ובקצה נמצאים גם XATI ו-NVIC שקובעים לאן פסיקה תגיע. באחד משלבי החיבור יכולתי להגדיר את בקר I3C ואת פין החיישן כ-Non-Secure, ועדיין לא לקבל אירוע, מפני שחלק אחר במסלול הפסיקה נשאר בבעלות סקיור. מבחוץ זה נראה כמו חיישן שלא עונה, או כמו דרייבר שנתקע, אבל בפועל הנתונים הגיעו עד גבול הבטחה שלא הוגדר נכון. אחרי החוויה הזאת, בניתי טבלת בעלות. לכל פריפרל, GPIO, DMA, IRQ ואזור זיכרון, רשמתי מי מגדיר אותו, מי נשתמש בו, ובאיזה שלב הוא משתחרר לעולם הלא מאובטח. הטבלה הזאת הייתה שימושית יותר מעוד ניסיון להוסיף דילי, משום שהיא חיברה את הסימפטום אל מסלול הבעלות המלא. לאחר שהמשאבים קיבלו בעלים, היה צריך לעשות אותו דבר לנתונים. בפעולה חוסמת, הפונקציה חוזרת רק כשהחומרה סיימה. ולכן באפר מקומי יכול להספיק. בפעולת DMA אסינכרונית, הפונקציה חוזרת מיד. בזמן שהחומרה ממשיכה להשתמש בכתובות שקיבלה. בגרסת X-Cube53L91V1.0.0 שבדקתי, מצאתי מסלול שהעביר ל-DMA מצביעים למבנים מקומיים על הסטק, ואז חזר מהפונקציה. לפעמים עברו כמה פריינים לפני שהתקלה הופיעה. מפני שהזיכרון הישן עדיין נראה תקין, ורק המעבר למבני קונטקסט קבועים פתר את בעיית אורך החיים. מעל זה ישב ThreadX עם משימות רכישה ועיבוד. ומעליו USB-X ו-USB-PD עם משימות וקולבקס משלהם, כך שגם תזמון הפך לחלק מבעלות הנתונים. בניתי שלושה סלוטס קבועים לפריימים של החיישן. הפרדתי את משימת ה-USB ממשימת הרכישה והגבלתי את התורים, כדי שמחשב שאינו קורא את המסוף לא יעצור את המדידה הפיזית. העדפתי להפיל תצוגת טקסט ישנה כאשר ה-USB עמוס, במקום לצבור פריימים עד שהזיכרון נגמר, או לעצור את החיישן שממשיך לייצר מידע בזמן אמת. בשלב הזה, כבר היה ברור שגם דוגמה רשמית אינה בהכרח מוצר מוכן. בדוגמת USB-CDC High Speed שנבדקה, Endpoint שמפרסם פקט של 502 הבתים, קיבל FIFO שידור של 0x10 מילים, כלומר 64 בתים בלבד. המכשיר הופיע במחשב, אבל העברת הבלק הראשונה לא יכלה להתחיל במסלול ללא DMA. הגדלת הפיפו פתרה את החסם ולימדה אותי שאנומריישן מוצלח מוכיח רק את ערוץ הבקרה, לא את נתיב הנתונים. במקביל, גיליתי שגם QBMX צריך לקבל תפקיד מוגדר. הוא מצוין ליצירת שלד של שעונים, פינים, הל, אבטחה ומידלוור. אבל הוא אינו מכיר את כל החלטות המוצר שנוספו אחר כך. פעולת Generate Code 1 החזירה את סטאק משימת USB-PD CAD ל-1 קילובייט. שינתה קישורים לדרייברי הל והשמיטה הגדרות שה-FSBL היה זקוק להן. על החומרה נרשמה גלישת סטאק בדיוק בשרשרת TCP/PO תושה לשייס ו-RCC. הגדלתי את הסטאק ל-8 קילובייט, והוספתי בדיקה שמסרבת לחתום על התמונות כאשר הערך נסוג. וכך הפכתי ידע שהיה תלוי בזיכרון שלי, לכלל שהפרויקט יכול לאכוף. חשוב גם לא להאשים את היצרן בכל התאמה. פורט ממשפחה אחרת, או סטאק שמרני, הם החלטות שלי. בעוד שמבנה מקומי שנמסר ל-DMA, פיפו קטן מהפקט, או ברייק חסר, הם ממצאים נקודתיים שצריך לתעד עם גרסה ושחזור מדויק. מתוך כל התקלות האלה, נבנה אצלי מסלול עבודה הרבה יותר רגוע. אני כבר לא מנסה להפעיל בוט, טראסט זון, חיישן, DMA, ארטוס ו-USB באותו יום, אלא מסיים כל שכבה בהוכחה שאפשר לראות. תחילה, אני בונה FSBL קטן, תמונת סקיור קטנה ותמונת נון-סקיור שרק מדליקה LED או כותבת ל-UART, ואז בודק קולד בוט שוב ושוב בלי דיבאג. לאחר מכן אני מצייר מפת זיכרון שמראה לכל תמונה את הכתובת בנור, כתובת הטעינה, כתובת הריצה והגודל המרבי, ומשווה אותה לקובצי המאפ שהלינקר יצר בפועל. רק כאשר השרשרת הזאת יציבה, אני מוסיף פריפריה אחת במצב חוסם. למשל קריאת מזהה מחיישן כדי להוכיח מתח, פינים, קלוק ופרוטוקול, בלי לערב עדיין DMA ותזמון. המעבר לפעולה הסינכרונית מגיע אחר כך. יחד עם ציור פשוט שמראה מי מקצה כל באפר, מי ממלא אותו, מי מקבל קולבק או מי נחזיר אותו. בדרך הזאת, כאשר משהו נשבר, נשארת רק שכבה חדשה אחת שיכולה להסביר את השינוי. אחרי שהפעולה הסינכרונית יציבה, אני מכניס ארטוס ומידלוויר לפי נתיבי העומס, לא לפי סדר התפריטים ב-QBMX. עבודה שמאבדת מידע בזמן אמת מקבלת עדיפות על פלט איטי. כל תור מקבל גבול, וסטאק נקבע לפי דוחות הקומפיילר. מסלול הקריאות ומדידה בזמן ריצה. במקביל אני משאיר UART דרך ST-Link כערוץ דיבוג עצמאי. מפני שכאשר אני מפתח USB, הוא אינו יכול להיות גם הדרך היחידה להסביר לי למה USB לא עלה. רק אחרי שההתחול, הזיכרון והתקשורת יציבים, אני מוסיף עדכון מאובטח עם סלוט פעיל, סלוט מועמד, עימות חתימה, טרייל בוט ורולבק. גם פה הבעיות הגיעו מהחיבורים. מחיקה מלאה של סלוט בגודל 1 מגבייט לפני תשובת X מודם גרמה לשולח לחשוב שהמקלט נתקע. ולכן עברתי למחיקת סקטור הצלה. סיסטיק מאובטח שהושעה הפך טיימאוט של הל להמתנה אינסופית. ומנוע PKA התחיל לעבוד רק לאחר שהבעלות, הקלוק, הריסט וה-RNG הוגדרו בעולם סקיור. המסקנה שלי היא שהביטוי סקיור בוט אינו תכונה שמסמנים, אלא מסלול שצריך לבדוק תחת ניתוק מתח, תמונה פגומה, גרסה ישנה ואפליקציה שאינה מאשרת שהיא בריאה. בפרויקט כזה, AI משנה מאוד את מאזן הכוחות. הוא מאפשר לי לחפש במקביל במדריך, בקוד הל, בדוגמאות הרשמיות, בלינקר סקריפטס ובקופצי המאפ. להשוות גרסאות ולחבר בין כתובת פולט לבין פונקציה מדויקת בתוך ה-ALF. בלי העזרה הזאת, מהנדס יחיד עלול לבלות ימים בכל מעבר בין אבטחה, USB, זיכרון חיצוני וארטוס, או להזדקק לצוות גדול שבו כל אדם מכיר רק חלק מהתמונה. אבל AI אינו האוסילוסקופ ואינו בעל האחריות. הוא יכול להציע הסבר משכנע שמתאים למשפחה אחרת או לגרסת תוכנה אחרת. האמת הסופית עדיין מגיעה מהסכמה, מהלוח שעל השולחן, מהבינארי שבאמת נבנה, מרגיסטרי התקלה ומניסוי שאפשר לחזור עליו. מבחינתי AI הוא מכפיל כוח יוצא דופן לחקירה, אבל לא רשות האישור של המוצר. למנהלים חשוב להבין שהשינוי הזה אינו הופך מהנדסי F4 ותיקים לפחות רלוונטיים. להפך, מי שכבר מבין טיימינג, פסיקות, race conditions, חומרה לא מושלמת והבדל בין דמו למוצר, מחזיק בדיוק את היסודות הנדרשים. אבל צריך לתת לו זמן וכלים להרחיב את המפה שלו מפריפריה אחת אל מערכת שלמה. בחירת STM32N6 אינה שדרוג דדר על אותו תהליך, ולכן צריך לתקצב שלב ארכיטקטורה להתחול ולזיכרון. הכשרה בטרוסט זון, זמן מעבדה, בדיקה אחרי ג'נרייט קוד, ניתוח סטאק והיפ, ותהליך מסודר של חתימה ועדכון. אם כל אלה נדחפים לסוף הספרינט, החוב אינו נעלם. הוא חוזר בתור בוט אקראי, USB שנתקע, או עדכון שאי אפשר לסמוך עליו. ההשקעה החשובה ביותר היא מסלול למידה סביב חומרה אמיתית, שבו המהנדס עולה שכבה, מודד אותה, מסביר אותה לחבר צוות, ומתעד את ההחלטה. כך הידע אינו נשאר אצל אדם אחד או בתוך שיחה עם AI, אלא הופך לנכס שאפשר לבנות עליו את המוצר הבא. כאן יש לפיוטשר אלקטרוניקס ולאנשי ה-FAE המקומיים מקום שימושי מאוד. פיוטשר משקיעה בתכנים ובהדגמות סביב STM32N6. הציגה ב-Embedded World 2026 יישומי ראייה על הבקר. ובישראל נערכה יחד עם ST סדנת Hands-on של יום שלם. לפי החברה, מהנדסי השטח שלה פועלים בשוק המקומי ומחוברים למומחי היצרן. FAE שמכיר את המשפחה יכול לעזור לבחור גרסה ולוח התחלה, לאתר את הדוגמה הרשמית הקרובה ביותר, לעבור על תכנון בוט וזיכרון, לזהות מגבלה מוכרת ולנסח הסלמה שאיש המפעל יוכל לשחזר. כדי לקבל עזרה כזאת, צריך להגיע עם חומר רציני, מספר רכיב ולוח, גרסאות CubeMX ו-STM32CubeN6, קובץ IOC, רצף בוט מלא, מפ או אלף, כתובות צריבה, רגיסטרי פולט, מדידות ופרויקט מינימלי. פיוטשר היא כמובן מפיצה ומרוויחה כאשר רכיב שהיא מייצגת נכנס למוצר, ולכן יש לה אינטרס מסחרי ברור להשקיע בוורקשופ וב-FAE. לא מצאתי עדות לבלעדיות שלה על STM32N6, וגם מפיצים אחרים מציעים את המשפחה. מבחינתי השקיפות הזאת אינה מבטלת את הערך, אלא מגדירה נכון את היחסים. אני משתמש בידע המקומי ובקשר ליצרן, אבל משאיר אצלי את האחריות על הארכיטקטורה, הבדיקות ומפתחות הייצור. ה-FAE מביא ניסיון שטח ונתיב הסלמה. ה-AI מביא רוחב ומהירות, והדוגמאות הרשמיות מביאות נקודת יפוס. החיבור ביניהם מאפשר גם לצוות קטן להתמודד עם מערכת שבעבר הייתה דורשת מחלקה שלמה. המעבר מ-STM32F4 ל-STM32N6 עדיין תלול, אבל הוא לא מוחק 20 שנות ניסיון. הוא דורש להשתמש באותו ניסיון ברמה גבוהה יותר. מי שכבר למד למדוד פסיקה, לא להאמין לדילי מקרי, ולפחד מבאפר ללא בעלים, מחזיק בדיוק את היסודות הנכונים. ואחרי שמוסיפים להם בוט, זיכרון חיצוני, גבולות אבטחה ותהליך עבודה מסודר, גם STM32N6 חוזר להיות מערכת שאפשר לפרק, למדוד ולהבין. למה זה מעניין? STM32N6 מראה כיצד Embedded עובר מתוכנית אחת על מיקרו בקר למערכת שדורשת הבנה משותפת של בוט, זיכרון, אבטחה, ארטוס וכלי היצרן. הכתבה מספרת בגוף ראשון כיצד מפתח STM32F4 ותיק התמודד עם המעבר, והופכת ממצאים אמיתיים מפרויקט מורכב למסלול כניסה מדורג למהנדסים ולרשימת השקעות ברורה למנהלים. תוך שימוש שקוף ב-AI וב-FAE של פיוטשר אלקטרוניקס כמכפילי כוח, לא כתחליף לאחריות ההנדסית.